כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovo vozo vadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, חג שמח, חודש טוב ושבת שלום ומבורך. ראש חודש אדר בית תשעין וב, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת פקודי, א' באדר בית תשעין וב, וחג שמח על סיום מסכת גיטין. חוגגים אנו בשמחה ובטוב לבב, בהתרגשות ובהודיה לבורא עולם על שזכינו וזיקנו לסיים את מסכת גיטין כאן במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, ברדיו כל חי. את הסיום אנחנו חוגגים לעילוי נשמתה של אמי מורתי, מרת יפה שנדל פייגה בת רב מאיר שרגה, עליה השלום, שיום פטירתה השני חל בשבת האחרונה, שבת פרשת ויקהל שקלים, חפי באדר א', תשעין וב. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, ותמליץ טוב בעד משפחתה, בעד לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. אישה צדקת ומיוחדת, שעל אותם שלושה דברים עליהם העולם עומד, העמידה את כל פועלה במשך כל ימי חייה, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הרבה בזכותה, עומד המפעל המופלא הזה, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי מזה 5 שנים ויותר בסייעתא דשמיא הגדולה. הרבה דמעות, תפילות, בקשות ותחינות ליוו ומלווים את המפעל המופלא הזה על ידי ימינו הצדקת. וכאסתר המלכה בשעתה, תעמוד נשמתה של ימינו הצדקת יחד עם שאר גדולי עולם לפני כיסא הכבוד, ותבקש לפני המלך שישלח את משיח צדקנו במהרה בימינו ויגלנו, גאולת עולם, יקיצו וירננו שוכני אפר, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה.
בבקוש עושים אם רוצו שיחי נבי עיני חור אמן ושי לוסי, מיארמי ובקו שוסי. שי לוסי, בימי בבקוש עושי. אוי אימון סוסי, חיים בייני חום.
אמן
אוי אימון סוסי, חיים בייני חום.
אמן
אוי תינוס אילי, תינוס אילי. נפשי נפשי בשי לוסי, בימי בבקוש עושי.
חי את החי וראי, אל לימוד הדף האחרון, החותם את מסכת גיטין על עודף צדי מן המסכת. בהתרגשות אדירה, בשמחה ובהרבה תודה לבורא עולם, נכנסים אנו לבית המדרש, לשאת את תפילת בית המדרש, טרם שנלמד את הדף האחרון של מסכת גיטין, וניסה את תפילתנו לפני בורא כל העולמים, אותה תפילה, עתיקת יומין שנוסע יהודי בסיימו מסכת. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אמר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיבני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אומרת המשנה בתחילת דף צדי עמוד א', נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. הביאה המשנה מחלוקת תנאים באיזה אופן מותר לאדם לגרש את אשתו. אומרת המשנה בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה ערוות דבר שנוהגת בפריצות וחשודה על הזנות. שנאמר כי מצא בה ערוות דבר ועל זה אמרה תורה וכתב לה ספר קריטות. מביא המשנה למלך בשם כמה אחרונים שבית שמאי ובית הלל להיצה טובה כמה שמלן, אבל גם אם מגרשה ללא סיבה אינו עובר על שום איסור. הוא עצמו חולק עליהם ודעתו שוברים בכך על איסור גמור מן התורה. אומרת המשנה ובית הלל אומרים אפילו רק הקדיחה, רק שרפה את תפשילו יכול לגרשה אף כשלא מצא בה דבר ערווה. משום שנאמר כי מצא בה ערוות דבר ומפרשים בית הלל שהפסוק מונה שתי סיבות. לגירושין, או משום ערווה או משום דבר, כלומר, על כל דבר סירחון ששרחה כנגדו, יכול לגרשה. רבי עקיבא אומר, אפילו אם לא מצא בה דבר ערווה ולא דבר סירחון, אלא מצא אישה אחרת נאה אמנה, יכול לגרשה משום שנאמר בתחילת הפסוק, והיה, אם לא תמצא חן בעיניו, הרי שאף באופן זה יכול לגרשה. זוהי המשנה שלנו, בדף צדי עמוד א', המשנה האחרונה של מסכת גיטין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסיומו של הפרק התשיעי של מסכת גיטין וסיומה של המסכת כולה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מחלוקת בית שמאי ובית הלל. תניא אומרת הגמרא נאמר בברייתא אמרו בית הלל לבית שמאי. ולא כבר נאמר באותו הפסוק את התיבה דבר, ולשם מה נאמרה התיבה הזו אם לא לדרוש שעל אף דבר סירחון יכול לגרשה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, והלא מפסוק זה יש להוכיח להפך, שהרי כבר נאמר בפסוק הזה ערוות, ואם כדבריכם שאף על שער דבר סירחון יכול לגרשה, לשם מה נאמר תיבת ערוות. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לשיטתנו מיושב מדוע צריך לכתוב גם ערוות וגם דבר, שכן אם נאמר בפסוק ערוות ולא נאמר דבר, הייתי אומר שרק משום ערוות תצא ממנו, אבל משום דבר, דהיינו שאר דבר סירחון כגון שהקדיחה תפשילו, לא תייצא ממנו. לכך נאמר דבר, לרבות כל דבר סירחון. וכן אילו נאמר דבר ולא נאמר ערוות, הייתי אומר שרק אם נתגרשה משום דבר של סירחון, באופן זה תנסה לאחר, כמו שנאמר בהמשך הפרשה והלכה והייתה לאיש אחר. ואילו כשנתגרשה משום ערווה לא תינשא לאחר, אסורה היא להינשא לכל העולם. לכך נאמר ערוות, ללמדנו שאף באופן שגרשה בעלה משום שמצא בה דבר ערווה, נאמר בה והלכה והייתה לאיש אחר, היא מותרת להינשא לאחר. בערת עכשיו הגמרא מהי תשובתם של בית שמאי לבית הלל. בערת הגמרא ולפי בית שמאי הסוברים שרק משום דבר ערווה יכול לגרשה, על הודאי בכך שהיה כתוב כי מצא בה ערווה, ואם כן אי דבר מהי אבדילי, מה הם דורשים מהמילה דבר? משיבה הגמרא נאמר כאן בגירושין דבר, וכן נאמר להלן בעניין עדות דבר, שנאמר על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, דורשים בית שמאי בגזרה שווה. מה להלן? אין מתקבלת עדות בבית דין אלא בשני עדים ולא בעד אחד. אף כאן בגירושין, אין קופים אותו להוציא את אשתו מחמת דבר ערווה שמצא בה, אלא אם כן הוברר הדבר בשני עדים. ממשיכה הגמרא לבאר את המסע ומתן שבין בית שמאי ובית הלל. ובית הלל ישיבו על דברי בית שמאי, מי כתיב וכי כתוב בפסוק שמצא בה ערווה בדבר? שנפרש את זה שצריך שימצא בה ערווה בעידות ברורה דווקא? הרי נאמר ערוות דבר, אלא ודאי שזה בא ללמד שבין על ערווה ממש ובין על שאר דבר סירחון יכול לגרשה. ובית שמאי ישיבו על דברי בית הלל, מי כתיב וכי כתוב בפסוק שמצא בה או ערווה או דבר? שאז היה משמע כדברי בית הלל שבין על ערווה ובין על שאר דבר סירחון יכול לגרשה? הלא כתוב ערוות דבר, אלא ודאי כוונת הכתוב לומר שצריך שידע שהיה בדבר ערווה בעידות ברורה. לבית הלל ישיבו, לאחי מטעם זה לא כתוב ערווה בדבר, שאז היה משמע רק שחייב לגרשה אם מצא בה ערווה בעידות ברורה. וכן לכך לא כתוב או ערווה או דבר, שאז היה משמע רק שיכול לגרשה בין אם מצא בה דבר ערווה, ובין על שאר דבר סירחון. אלא דווקא כתיב ערוות דבר, דמשמע אחי ומשמע אחי. יש בכך את משמעות שני הדברים. א', שצריך שתהיה עדות ברורה על דבר הערווה ורק אז נאסרת עליו וחייב לגרשה משום כך, ב' שיכול לגרשה בין אם מצא בדבר ערווה ובין על שאר דבר סירחון. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נהה ממנה. ואומרת הגמרא במייקה מפליגי, במה נחלקו התנאים במשנתנו? משיבה הגמרא בדרש לקיש, מחלוקתם היא על פי דברי רש לקיש. דאמר רש לקיש, המילה כי משמש בתורה בארבע לשונות. פעמים משמעותה של המילה כי היא אם, פעמים משמעותה דילמה שמה, פעמים משמעותה אלה, ופעמים משמעותה דעה. שהרי נחלקו התנאים מהי משמעות המילה כי האמורה בפרשת הגירושין. בית שמאי סברי, בית שמאי סוברים שמה שנאמר בפסוק והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בערווה דבר, פירושו דעה, שהרי מצא בערווה דבר. ורק אם לא מצא חן בעיניו מחמת ערוות דבר שמצא בה, יכול לגרשה. אבל לא משום דבר אחר. ואף שבהמשך הפסוק נאמר, וסנאה האיש האחרון ומשמע שאף אם רק שונא אותה ומצא אחרת נאה ממנה, גם אם לא מצא בערוות דבר, יכול לגרשה. יש לומר, אומר הרשש, שמאחר שראה שגרשה בעלה הראשון משום שמצא בה דבר ערווה, שוב מותר לבעלה השני לגרשה מחמת ששונא אותה ומצא אחרת נאה ממנה. ואף בית הלל שאמרו שאף אם הקדיחה תפשילו יכול לגרשה, סוברים כבית שמאי, אלא שהם מפרשים שערוות דבר היינו או משום ערווה או משום דבר. ואילו רבי עקיבא סבר כי מצא בערוות דבר, פירושו אם מצא בערוות דבר. ולפי זה פירוש הפסוק הוא שיש שתי סיבות שיכול לגרשה. הראשונה היא משום והיה אם לא תמצא חן בעיניו, הנה מי הסיבה השנייה, אם מצא בה ערוות דבר. דנה הגמרא באופן שעבר וגירש את האישה במקום שאסור היה לו לגרשה. אמר לרב פאפה לרבה באופן שלא מצא בה לא ערווה ולא דבר של סירחון ועבר וגרשה, מהו הדין? האם קופים אותו להחזירה או לא? אמר לרבה לרב פאפה, ראיה יש לי שאין קופים אותו להחזירה. מדגה לי רחמנה מכך שגילתה התורה גבי אונס נערה בתולה, לא יוכל לשלחה כל ימיו, דרשו חכמים במסכת מכות דף ט"ו עמוד א', שכן אף אם היה כתוב רק לא יוכל לשלחה, היינו יודעים שאינו יכול לשלחה כל ימיו. אלא המילים כל ימיו באים ללמד, שכל ימיו בעמוד ואחזר קאי, שאם גרשה אחר שכנסה, הרי הוא מצווה כל ימיו להחזירה, ובית דין קופים אותו על כך. ואם כן, אתה מודגה לי רחמנה, דווקא לגבי אונס גילה הכתוב, שאם גרשה קופים אותו להחזירה. אבל אחה, כאן לעניין כל המגרשים נשותם בלא שמצאו בה לא ערווה ולא סירחון, מהי דעבד עבד מה שעשה עשוי, ואין קופים אותו להחזירה. שאם כל המגרשים נשותיהם שלא כדין, הרי הם בעמוד והחזר, מדוע הוא צריכה התורה לומר לגבי אונס, שאם גרשה לאחר שכנסה, הרי הוא בעמוד והחזר? הרי אף הוא בכלל כל המגרשים המצווים להחזיר נשותיהם, מזו שהדגישה התורה דווקא לגבי אונס נערה בתולה, לא יוכל לשלחה כל ימיו, אז דווקא שם הוא בעמוד והחזר. דנה הגמרא בעניין המחשב לגרש את אשתו. אמר לרב משרשיה לרבה, אם ליבו לגרשה ועדיין לא גרשה אלא יושבת תחתיו ומשמשתו מהי, האם יש איסור בכך או לא? קריא לי קרא רבה על כך את הפסוק בספר משלי פרק ג' פסוק חפתת, אל תחרוש על רעך רעה, והוא יושב לבטח איתך. כשחברך בוטח בך כאיש ברעהו והוא יושב איתך, אל תחשוב עליו רעה. וכן לעניין איש ואשתו, כיוון שהאישה בוטחת בבעלה, אסור לו לחשוב עליה רעה לגרשה, אלא או יודיע לה שרוצה לגרשה ותמשיך לשמשו, או יסיח דעתו מי לגרשה. מביאה הגמרא ברייתא המונה ג' מידות בבני אדם לעניין צניעות נשותיהן. תניא נאמר בברייתא, היה רבי מאיר אומר, כשם שהדעות של בני אדם חלוקות בעניין האיסטניסיות במאכל, כך יש דעות בני אדם חלוקות בפריצות נשים. יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו, ומשום שהוא מקפיד אף על מיעוס מועט זה, קץ בכל מה שבכוס וזורקו ואינו שותהו. ולעומת זאת בנשים, זוהי מידת פפוס בן יהודה שהיה נועל את דלת ביתו בפני אשתו, כדי שלא תדבר עם שום אדם ויוצא. וזוהי מידה שאינה הוגנת, משום שעל ידי כך נכנסת איבה ביניהם, ומזנה תחתיו. ואכן לבסוף יצא קול על אשתו של פפוס בן יהודה שזינתה תחת בעלה, כמבואר במסכת שבת דף קוף דלת עמוד ב', שהיו קוראים לה סטדה, על שם סטית דה מבעלה, סטתה זו מבעלה. כך מבאר המערשה. המידה השנייה, יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו לזבוב ושותהו למה שבכוס. ולעומת זאת בנשים, זוהי מידת כל אדם להקפיד על פריצות אשתו שלא תדבר עם סתם בני אדם, אבל אינו מקפיד על שמדברת עם אחיה וקרוביה, ומניחה לעשות כן. אמנם אם רואה שמדברת יותר מדי, היא אסרה ומוכיחה, והיא מקבלת, כך אומר המאירי, שמוסיף, שהמגרש ללא סיבה ראויה לכך, הרי הוא סנוי ומשוקץ ומתואב, וכבר החרימו ראשי הישיבות וגדולי הרבנים, מזמן קדום כל מי שיגרשן הבעל כורחה, ללא סיבה. המידה השלישית, ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי, לתוך קערה עם תפשיל ואינו זורק את הזבוב, אלא מוצצו ואוכלו יחד עם כל התפשיל. ולעומת זאת, בנשים זוהי מידת אדם רע שאינו מקפיד כלל על פריצות אשתו, אלא רואה את אשתו כשהיא יוצא לשוק וראשה פרוע, שערה מגולה וטובה בשוק לעיני כולם, ופרומה מגולה מבגדיה משני צדדיה, ממקום מצילי ידיה מן המרפק עד בית השכי ורוחצת בנער עם בני אדם, עם כל זה הוא מניחה תחתיו ומשמשתו. ברר את הגמרא את דברי הברייתא, ורוחצת עם בני אדם, סלקא דאיתך, וכי יעלה על דעתך שהמניח את אשתו הרוחצת עם בני אדם, אין זה אלא מידת אדם רע, ומצווה לגרשה ולא יותר, הרי באופן זה יש רגליים לדבר שזונה היא ואסורה לו מן התורה. ולא תוסת מפרשים שקושיית הגמרא היא, שהרי אפילו אדם רע אינו סובל שאשתו רוחצת עם בני אדם, ועוד, שאפילו אישה קלה שבקלות אינה עושה כן. ישבת הגמרא אין כוונת הברייתא שרוחצת היא יחד עם בני אדם, אלא שהיא רוחצת במקום שבני אדם רוחצים, כלומר נכנסת היא לעיניהם לאחר שרחצו כשהם לובשים את בגדיהם. מסיימת הברייתא אותה שנוהגת בפריצות ברשות הרבים ורוחצת במקום שבני אדם רוחצין, זו מצווה מן התורה לגרשה, שנאמר בספר דברים פרק חבדה לפסוק א', כי מצא בה ערוות דבר ושילחה מביתו, ואף שאינה נאסרת עליו מדין זונה, מכל מקום מצווה לגרשה, כיוון שנוהגת במנהגי פריצות. מבארת הברית את המשך הפסוק, והלכה והייתה לאיש אחר, אחר גירושיה מן הראשון הלכה וניסית לאיש אחר, הכתוב קראו אחר ולא אמר, והלכה והייתה לאיש שני. לומר, שאין זה בן זוגו אינו דומה לראשון, שהרי זה הבעל הראשון הוציא רשעה מביתו וגרשה, ואילו זה השני הכניס רשעה לתוך ביתו ונשאה. לכך קראו הכתוב אחר שהוא הפך הראשון. ומעתה, אם זכה הבעל השני של אישה פרוצה זו, אז שילחה, אף הוא משלחה מביתו לאחר זמן, שנאמר, וסנאה האיש האחרון וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. ואף שלא ימצא בדבר הרווה כמו הראשון, אלא שכיוון שיש לו זכות היא גורמת לו שלא ימות בחייה, אלא ישנאנה ויגרשנה קודם. ואם לאו, אם לא זכה, הרי הוא מת בחיי אשתו והיא קוברתו, שנאמר בהמשך הפסוק האמור, או כי ימות האיש האחרון. ואכן כדאי הוא במיטה, משום שזה הראשון הוציא רשעה מביתו, וזה האחרון הכניס רשעה לתוך ביתו, על אף שידע שהראשון גרשה משום שמצא בה ערוות דבר. דנה הגמרא במגרש את אשתו השנואה, אם נאה כראוי או לא. נאמר בפסוק בספר מלאכי ב' פסוקים תתווה תתזיין, ובאשת נעוריך לבגוד, כי שנה שלח. ונחלקו האמוראים בביאור המילים כי שנה שלח. רבי יהודה אומר, אם שנעתה את האישה, שלח אותה. אף שלא מצאת בדבר ערווה או שער דבר, סירחון. רבי יהודה סובר כי רבי עקיבא במשנתנו, שאף אם רק מצא אחרת נאה ממנה, יכול לגרשה אף שלא מצא בדבר ערווה או שער דבר סירחון. ואילו רבי יוחנן אומר, שנוי המשלח, הפסוק נדרש על המגרש שהוא שנוי לפני השם על שגרשה בלא שמצא בה דבר ערווה. ואף לבית הלל שיכול לגרשה אם מצא בדבר סירחון אף אם לא מצא בדבר ערווה, מכל מקום אם עשה כך, שנוי הוא. ואירת הגמרא ולא פליגי לא נחלקו רבי יהודה ורבי יוחנן האם נכון לגרש אישה שלא מצא בדבר ערווה, אלא רבי יוחנן שאמר ששנוי המשלח הוא דווקא בזוג ראשון, ואשתו הראשונה נקראת אשת נעורים, ובה מדבר הפסוק כפי שכתוב שם בתחילה, ובאשת נעוריך אל יבגוד, כמו שנאמר במסכת יבמות, שאין לאדם קורת רוח אלא מאשתו הראשונה, שנאמר במשלי פרק ה' פסוק חי יהיה מקורך ברוך וסמך מאשת נעוריך, ומבואר שאשתו הראשונה נקראת אשת נעורים, ואותה אין ראוי לגרש אם לא שמצא בה דבר ערווה, אבל אם מצא בה דבר ערווה אפילו באשתו הראשונה מצווה לגרשה. רבי יהודה שאמר שאם שנאתה שלח בזוג שני באשתו השנייה, ואותה מותר לגרש אם שונאה אף שלא מצא בה דבר ערווה. ולדעתו המילים הללו לא נאמרו כהמשך למה שנאמר בתחילת הפסוק על אשת נעורים, אלא באשתו שנייה. ואילו הרשש מבאר שזוג שני היינו בן כשאצלו היא זיווג שני, אף שהיא עצמה הייתה בתולה כשנשאה, ובין כשאשתו הראשונה אלא שהינה בתולה אלא כבר הייתה נשואה לאחר. וזוג ראשון הוא דווקא בחור שנשא בתולה והיא ראשונה אצלו. וכן המגרש את אשתו ראשונה שנאמר להלן, הכוונה לבחור שנשא בתולה. ובשיטת הקדמונים נאמר שדווקא אם מצא בדבר סירחון, אבל אם לא מצא אפילו דבר סירחון אסור לגרש אפילו את אשתו השנייה. אם עשה כן, שנויו. וכן מצינו שהמגרש את אשתו הראשונה אין מעשיו רצועין. לאמר רבי אלעזר, כל המגרש את אשתו הראשונה ללא שמצא בדבר ערווה או סירחון, אפילו המזבח מוריד עליו דמעות, שנאמר ספר מלאכי פרק ב' פסוקים י' ג' י' ד', וזאת שני תעשו כסות דמעה את מזבח השם בכי והנקה, מאין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידיכם. ואמרתם על מה? על כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. דרש רבי אלעזר שהמזבח מתכסה בדמעות עצמו כביכול על בעל הבוגד באשת נעוריו שאשתו הראשונה וגרשה ללא שמצא בה ערווה או סירחון, אלא מתוך שנאה בלבד. אמר לי רבי יעקב רבין שליטה, מן הראשונים והמחזיקים של שיעור הדף היומי כאן ברדיו קול חי, זו השנה השישית בסייעתא דשמיא, בשם זקנו זכר צדיק לברכה, לדברי בית הלל שאמרו שאפילו רק הקדיחה תבשילו יכול לגרשה אף שלא מצא בה דבר ערווה, לכאורה כאשר היא בגלל שהקדיחה תבשילו זו כבר עילה, אלא שצריך לדקדק, לדייק ולומר, בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו שלו, לא נאמר הקדיחה את התבשיל, שהרי כשתבשיל נשרף, החלק התחתון הסמוך אל הבערה, הוא השרוף, והחלק העליון, אכיל, ניתן לאכול. פה מדובר באישה כזו שהקדיחה את תבשילו שלו, הווה אומר, שאכן נשרף החלק התחתון בתבשיל, ובמקום לתת לבעלה את החלק האכיל, היא הולכת ונותנת לו דווקא את החלק הבלתי אכיל, את החלק השרוף, ולכן נאמר הקדיחה תבשילו שלו, אומרים בית הלל, שיכול לגרשה אף שלא מצא בדבר ערווה. אדרן הלך המגרש וסליק על המסכת גיטין. אדרן הלך המגרש וסליק על המסכת גיטין. אדרן הלך המגרש וסליק על המסכת גיטין. סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה ובשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה, את מסכת גיטין על צד ידפיה, וכעת ניסה את התפילה המרטיטה, הנאמרת בסיום כל מסכת. אדרן הלך מסכת גיטין ואדרה חלן, דעתן הלך מסכת גיטין ודעתה חלן. לא ניתנה שמינך מסכת גיטין ולא תיתנה שמינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת גיטין ואדרה חלן, דעתן הלך מסכת גיטין ודעתה חלן. לא ניתנה שמינך מסכת גיטין ולא תיתנה שמינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת גיטין ואדרה חלן, דעתן הלך מסכת גיטין ודעתה חלן. לא ניתנה שמינך מסכת גיטין ולא תיתנה שמינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אומנותינו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סורחב בר פפא, אדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדוינו אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם אילי, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך, אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני, אלוהינו ולא אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים. אנו עמילים והם עמילים. אנו עמילים ומקבלים שכר, והם עמילים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי. כשם שעזרתני לסיים מסכת גיטין, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. ותתקיים בי בתלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך והקיצות היית תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. סיום מסכת גיטין לעילוי נשמתה התאורה של אמנו מורתנו, מרת יפה שנדלפייגה בת רב מאיר שרגה עליה שלום, שיום השנה השני לפטירתה, חל בשבת האחרונה, שבת פרשת ויקל, חפי באדר א' תשע"ו. זכותה תגן עלינו, על משפחתה, על לומדי הדף היומי ועל כל כלל ישראל. ועכשיו, רגע לפני שבנה, שיבדל לחיים טובים ארוכים ולשלום, של אמנו מורתנו, עליה השלום יעלה, וישא מדברותיו את האדרן, הלא הוא אחי וראשי רבי גרשון שליטה, יענגנו רבי שלמה כהן עם דה לך בני.
קיינו בניך ויתו בינו, קיינו ציינך ויתו ראינו, קיינו בניך ויתו בינו, קיינו ציינך. שבכל מצב שהוא הקודש ברוך הוא איתי, דלכו בני, שבכל מצב שהוא הקודש ברוך הוא איתי, דלכו בני, שבכל מצב שהוא הקודש ברוך הוא איתי, דלכו בני, שבכל מצב שהוא הקודש ברוך הוא איתי.
Mir sind dann mit Kinder, die bis dem sind Tate. Mir sind dann mit Kinder, die
כמה הרגע וגעגוע יעורר בנו הפתיח המוזיקלי הבא, ומיד אחר כך האדרן המופלא.
אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רונים? אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, איפה הם רואים? איפה הם רואים?
בוקר טוב על כולכם. המביא גט ממדינת הים צריך שיומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. שלוש פעמים בילדותי ונעוריי זכיתי ללמוד מפי רמים שונים ובישיבות שונות את הפרק הראשון במסכת גיטין. הפעם הראשונה הייתה בבית הספר בכיתה זין, לאחר מכן בישיבה קטנה בשיעור ב' ומאוחר יותר בישיבה גדולה. בכל אחת מהפעמים היו לה מילים צלילים שונים, ולא רק בגלל מנעד הקול של המורה והרם, ואפילו היו לה מילים משמעויות שונות. נאלץ הייתי כמו חבריי להפעיל את הדמיון על מנת להבין במה מדובר. מדוע האדם כותב גט? מדוע הוא מגרש את אשתו? למילה לגרש הייתה קונוטציה מאוד חזקה ולא נעימה באוזניי. לא ממש הבנתי במה מדובר, והרי לא הכרתי באופן אישי מישהו שהתגרש או גירש או כתב ונתן גט. הנושא נתפס כארטילאי לגמרי. ומה פתאום שולח בעל לאשתו גט מחוץ לארץ? מה פשר המונח מדינת הים? ועוד מיליון שאלות שרצו בראשי, אלא שלא שיתפתי אותן עם זולתי, כי היו אלה שאלות שלא שואלים. בפעם השלישית, בישיבה הגדולה, כבר התחלתי להבין שישנן מערכות יחסים שאינן עולות יפה, ושלא הכל דבש כדברי פוליטיקאי מפורסם, ועדיין עיקר חסר מן הספר. אמנם ביטויים כמו רקם וחגר, לודים ולוד, עדי מסירה, שליח לקבלה, גיטה וחצירה, גט פשוט, גט ישן, גט קרח, גט מקושר, וגם מושג כמו ריח הגט, למרות שאין שום צורך שנייר הגט יהיה ריחני, ועוד רבים אחרים הפכו אצלי לבני בית והתגלגלו על לשוני, אלא שעד כמה שזה נורא לומר, חלומי היה להיות בעצמי עד לטקס שכזה. חפצתי לראות כיצד המילים הופכות למציאות. היה זה משהו מרתק, מרוחק ובלתי ניתן להשגה. רציתי להיות בניסוי אמיתי במעבדה, כאותו ילד שסיים את לימודי התיאוריה על חוק הכלים השלובים, ואתה אז חפצו לחזות באותו מכשיר עם צינורות מפותלים בגבהים שונים, והמלא במים צבעוניים הממחישים את החוק הנזכר. ואכן חלומי, טוב או לא טוב, התגשם ובגדול. בשבוע שעבר שוחחתי עם אמר הדאטרה ביישוב בו אני מתגורר, עלו הזיכרונות הללו וצפו. הרב שביקשני להעביר שיעור אמר לי, והרי יש לך יתרון עצום עליי, אני מעולם לא נכחתי במעמד נתינת גט או בטקס חליצה, ואילו אתה, שם בחוץ לארץ, היה זה חלק מובנה בתפקידך, וממילא ההסברים שלך יהיו חיים ומוחשיים הרבה יותר מאלה של מי שלא חי את הדברים. בטרם שאספר מעט על נוכחותי הלא מעטה במעמדי גט, ברצוני לומר שבפעם הזו, במסגרת השיעור היומי לא אנו שותפים, לאחר שנים שלא למדתי מסכת זו, שאותה אנו מסיימים בסייעת הדשמיה, החוויה שונה לחלוטין. בפעם הזו, לכל שורה ולכל נושא ערך מוסף משלו. הניסיון הנצבר בבית הספר הגבוה של החיים, הפגישות הרבות מדי, עם עולם הפרידות הכואבות והבנת הנקרא והנלמד מנקודת מבט בוגרת ורוויית מעש ציבורי, השתלבו להם בצורה מושלמת עם רעיתותו וחושר הסברתו של מגיד השיעור הרב בנימין שליטה, המשכיל להפיח חיים ואקטואליות בטקסט שנכתב לפני אלפי שנים ומוצג בפנינו ואוזנינו כמי שנכתב בימים אלה ממש, ומאיר באור רענן את הציווי והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. חדשים עם ניחוח עתיק כיין קונדיטון משובח ואותנטי, ממש כפי שניתנו במעמד הר סיני, המעמד ההוא הנשגב. הסיבה להקדמתה של מסכת גיטין למסכת קידושין בשס, למרות המצב הכרונולוגי ההפוך בו חופה קודמת לגט, מוסברת על ידי הפוסקים השונים, שהבולט ביניהם הוא זה של הרמב״ם, שבתורה מוזכרים הקידושים בפסוק והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה וכולי, ושילחה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. קודם שילוחין ואחר כך הוויה קידושין, ומכאן גם נלמד הביטוי ההלכתי המפורסם, מקיש הוויה ליציאה. ומן המפורסמות הם דבריו של אחד מהאחרונים שאומר שמסכת גיטין קודמת לקידושין, מאחר וזו הקדמה של תרופה למכה. כלומר, שלא כבדת הקתולית להבדיל, בה אין חזרה או דרך מילות מנישואין שלא עלו יפה, ודומים יותר לגהנום מאשר למה שהוא בריא, ואצלם רק המוות מפריד. ואילו ביהדות יש פתרון שניתן ישירות על ידי הבורא, המאפשר שינוי לאחר שקלו כל הקיצין. אמנם מזבח מוריד דמעות על מי שנותן גט לאשת נעוריו, ואולם התורה מורה לנו שדמעות המזבח, חשובות ככל שתהיינה, עולות עליהן בחשיבותן דמעותיהם של בני זוג שחייהם הפכו למסכת סבל מתמשך ללא מוצא, המצדיקות ואולי אף מחייבות את נקיטת האמצעי הדרסטי ששמו גירושין או מתן וקבלת גט. רק אזכיר על דרך החידה והחידוד ובהתחשב בכניסתו של חודש אדר את האמירה הליצנית משהו שמקורה יידיש והמבקשת להמחיש את נחיצותו של הגט במקרי קיצון, והיא האיחול זולזיין צונגיטן, ובתרגום החופשי שיהיה לטובה, כלומר לגיטן, לגיטים. אוכל רק להוסיף שלא אחת שמעתי במו אוזניי כיצד הורים של בני זוג שהתגרשו, או אחד מבני הזוג עצמו שסבל ביותר מנישואיו, מתברכים על ידי דורשי טובתם בברכה המסורתית השמורה לעיתות שמחה, מזל טוב. עד כדי כך, מי שהיה שם לא ירים לא גבה ולא חצי גבה למשמע איחולים אלה ברגעים שאמורים להיות עצובים אם המציאות מכתיבה זאת. וגם זאת ראוי להזכיר שלא מעט מאלה שחווים פרק שני בנישואים בגין גירושין, יכולים רק להצר על כך שלא היה זה הפרק הראשון המשמעותי והארוך בחייהם. מעמדי מתן הגט הרבים להם הייתי שותף הם עולם שלם בפני עצמו. לחדר בו מתכנסים כל הגורמים, הבעל, האישה, הסופר, מסדר הגט והעדים, מתנקזים במהלך של כשעתיים חיים משותפים שלמים, לעתים בני כמה עשורים. להבדיל ממעמד מתן הגט בבתי הדין בישראל, בהם יושב הסופר בחדר נפרד וכותב את הגט, והעדים מצויים כל אחד במקומו בתפקידים אחרים עד שהם נקראים להעיד, ובית הדין דן בינתיים בבקשה אחרת לגט. בקהילה בחוץ לארץ הכל מתקיים בחד המחתה, בבת אחת, כאשר כל הגורמים מכונסים מתחילת המעמד ועד לסופו עם מסירת הגט ליד האישה, בהתאם לכל כלליה המאוד מדוקדקים של ההלכה. אוויר ואווירה דחוסים ביותר, המלווים פעמים רבות בפרץ רגשות, שאיני מאחל לאף אחד לחוותם, גם כאשר מדובר באנשים זרים. אני מבקש לחזור ולספר על מקרה אחד שבו תקנת חכמים באשר לצורת הכתיבה המיוחדת של הגט, המיועדת לצורך חשוב, החליפה תפקידים במהלך מעמד כתיבת הגט, ומעשה שהיה, כך היה. כידוע, כאשר הבעל נותן את הגט והינו כהן, יש להשתמש בגט מקושר שפירושו, שלאחר כתיבת כל שורה מ-12 שורות הגט, ואגב, גט בגימטריה 12, עושה הסופר כיפול בנייר הגט לכל רוחבו, וכותב ותופר וכך הלאה בכל השורות. שנם המחייבים את העדים לחתום מאחורי כל כיפול כזה, ובנוסף בגט זה חותמים שלושה עדים. על כל פנים, סיבה אחת ויחידה יש לכל התורח הזה, והיא הערכה ככל האפשר של זמן כתיבת הגט, על מנת לתת לבעל, הכהן, שעות להתחרט, ולא להביא את הגט לידי גמר. מאחר ולמרות שאצל כל אחד מישראל קיימת המצווה של מחזיר גירושתו, כלומר, לשוב ולהינשא למי שנתגרשה ממנו בתנאי שלא נישאה בינתיים לאחר והתגרשה או התעלמנה מהשני, ובלבד שאין הבעל הראשון המגרש כהן. לכהן אסור לשאת גרושה, לא שמורה לו גם הזכות הזו לשוב ולשאת אפילו לא את גרושתו הוא. אם כן, על מנת לתת לכהן שעות לחזור בו ולמנוע את המצב הבלתי הפיך, נתקנה הלכת גט מקושר, כפי שהסברנו לעיל. במקרה הנדון היה המצב הפוך. מי שביקש להתגרש ובתוקף הייתה האישה, ואילו הבעל הכהן התחנן על נפשו וביקש להמשיך בחיי הנישואין. עם זאת, הוא הצעיר על רצונו החופשי לתת גט, והסיבה האירונית הייתה שהוא מכבד את אשתו, ואם היא מבקשת להשתחרר, הוא יעשה זאת מאהבתו אותה. עם זאת, הוא עשה כל שהיה לאל ידו על מנת לשכנעה שתחזור בו מדרישתה. הסופר המשיך במלאכתו האיטית המכוונת, וכולנו עקבנו במתיחות לראות האם יעלה ביד הבעל לשכנע את הגברת. הזמן התארך, והאישה שלו הייתה מודעת למושג הזה ששמו גט מקושר, איבדה את סבלנותה וצעקה על הסופר, תפסיק כבר לקמת את הגט וסיים כבר את הכתיבה. והנה, התקנה שכוונה לבעל המגרש הפכה כיוון לעבר האישה דווקא, והאריכה את איסורי הבעל שלבסוף מסר לה את הגט בבכי גדול. מעמד שלא אשכחנו. גם מסדר הגט שהיה מורגל שנים רבות במעמדים אלה, סיפר אחר כך שחווה כזאת לראשונה. כאשר הגענו במסגרת לימודינו לדפים נונהי עד נונחת, נסענו במנהרת הזמן בניצוחו של מגיד השיעור, והתוודענו שוב, יש לומר, למאורעות ולמוראות שקדמו לחורבן הנורא ולאלה שקרו במהלכו. אין דומה הדבר כאשר מספרים בחורבן בתי המקדש ללימודו מתוך הטקסט התלמודי. העצב והכאב מבצבצים מבין השורות ומגשרים באחת על פני 2000 השנים שחלפו, והופכים את פער הזמן לבלתי רלוונטי. ונופך מיוחד מוסיף המלמד בהסבריו ובתוספות הנלוות מהמפרשים השונים, השופכים אור נגוהות על אגדות החורבן. אמירה אחת של התלמוד מהדהדת באוזני בחוזקה מזה שנים, וההסבר המיוחד שניתן לנו במסגרת שיעור הדף היומי הופך את סדרי בראשית. המדובר הוא בשורה אחת בדף נון וו עמוד א'. ענוותנותו של רבי זכריה בן נבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתנו מארצנו. במילים אלה מסכמת הגמרא את מעשה קמצה ובר קמצה, שהיה הגורם הישיר לחורבנו של בית שני. גם אם לא נודה בכך, יש איזשהו מטען כלפי רבי זכריה מאז ומקדם. ומצד שני, יש קושי רב בהשלכת כל הצרות על כתפיו, רחבות ככל שתהיינה. והשאלה שנקרא לפחות בי כל השנים הייתה, מה הקשר בין ענוותו וצניעותו של רבי זכריה בן נבקולס לאותן חומרות שהחמיר בחששו שלדורות תבוא תקלה בענייני קודשים? ושלכן לא נתן לפגוע בבר קמצא שאכל קורצה, כלומר הלשין לקיסר באומרו מרדו בך היהודים. וההמשך ידוע. היה על התלמוד להתבטא ולומר, חומרותיו של רבי זכריה, הקפדתו היתרה וחששו הכבד, אבל לא ענוותנותו הם שגרמו לחורבן. והנה העיר את עינינו מגיד השיעור בהסבר נפלא, ויסולח לי שאיני זוכר בשם מי אמרו, מאחר והוא מקפיד לאבי גאולה לעולם, בציינו דבר בשם אומרו כבדרך שגרה. וההסבר הוא כך. רבי זכריה בן אבקולס היה אב בית הדין באותו דיון, באשר לדינו של בר קמצא וכיצד יש לנהוג עמו. ובידוע שבדיוני בית דין יש לפתוח בקטן ולסיים בגדול. רבי זכריה בענוותנותו החזיק עצמו כקטן הדיינים, וככזה פתח ראשון והביע את דעתו המחמירה. הנה לאחר שירצה את טענותיו, התקשו יתר הדיינים מפאת הכבוד לחלוק על דעתו המאוד נחשבת, וממילא נפסק כפי שנפסק, ובר קמצא נמלט מאימת הדין באור שיניו, והחורבן יצא לדרך. לו הייתה רצועת הזמן העומדת לרשות האדרן הצנוע הזה ארוכה יותר, ניתן היה להלך בין שורות המסכת שזה עתה סיימנו ללומדה בסייעתא דשמיא, ולגמור מילים רבים במשעוליה המרתקים. וטוב שכך, זאת על מנת להשאיר אותנו עם טעם של עוד, שהרי לפנינו מסכת שבוודאי רבים מאיתנו זכו ללומדה לפחות פעם אחת בחייהם, ולנו נכון פרק זמן של חודשיים וחצי, שיבהיר לנו פעם נוספת ששפר חלקנו וקבענו את בית מדרשנו במקום הטוב ביותר בעיר. גם הלכה, גם אגדה, גם רש"י, גם תוספות, ובן יהוידע, ומהרש"א לפי הצורך, ובית הבחירה, וכל מפרש על הדף שיכול לשפוך אור בהיר על הפשט, ולהניח את דעתנו בתום שעת הלימוד היומית, שהדף שלמדנו מונח בכיסנו. וכשנגיע לאותו המקום הבלתי נמנע, נפגוש את האמירה האלמותית שמקורה בשיחתם של רבי יהושע בן לוי ובנו רב יוסף, בתלמוד הבבלי במסכת פסחים דף נון עמוד א', ואף הולחנה לשיר נפלא. ושמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. והנה מסכת גיטין בידינו, ועוד מצפות לנו בעזרת השם רבות נוספות, שיצטרפו לאותו תלמוד שיהיה בידינו בעתיד לבוא. ועל כך אשרינו. מזל טוב לכל הלומדים, וחילנו לאורייתא.
מזל טוב גם לך, אחי וראשי רבי גרשון שליטה, על עוד הדרן מופלא, מלא תוכן, בקיאות מפליאה, ומוסר השכל הרוב. וגם, הנה השתתפת בבחירת שיר, יפה יפה, שיעתר את חגיגת סיום מסכת גיטין. הרבה בריאות ונחת, שמחה וטוב ליבב, אושר ואושר וכבוד, והרבה נוכחות אצלנו בשיעורי הדף היומי. חודש טוב ומבורך, שמח ובריא, וחי לך לאורייתא.
אותי שהיו אומרים שהיו היו היו אומרים שומעתי שהיו אומרים שהיו היו היו אומרים אשרי מי אשרי מי שבוא לכאן שאין מי שבוא לכאן ותלמודי ביותוי אשרי מי אשרי מי שבוא שבוא לכאן ותלמודי ביותוי אשרי מי אשרי מי שבוא שבוא לכאן שהיו אומרים שהיו היו היו אומרים שומעתי שהיו אומרים שהיו היו היו אומרים שומעתי שהיו אומרים שהיו היו היו אומרים שומעתי שהיו אומרים שהיו היו היו
לחגיגת סיום מסכת גיטין שתסתיים בלא מילות הקודש שנתייסדו על ידי הרב הקדוש רב מאיר מאפטה זכר צדיק וקדוש לברכה. של המילים הללו הלחין לחן מופלא הרב פנחס ברייר. ריבון העולמים, ידעתי כי אינני בידך לבד כחומר ביד היוצר. וגם אם אתאמץ בעיצות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולסמוך נפשי, מבלדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישוע. הנה הביצוע של להקת להבה.
ידעתי, ידעתי, ידעתי כי הנני בידך, בידך, בידך לבד. כי הנני בידך, בידך, בידך לבד. כך אומר, כך אומר, ביד, ביד היוצר. ידעתי, ידעתי, ידעתי כי הנני בידך, בידך, בידך לבד. כי הנני בידך, בידך, בידך לבד. כך אומר, כך אומר, ביד, ביד היוצר. ועצות ותחבולות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו ימיני להושיעני ולתמוך נפשי מבלדי מבלדי עוזך ועזרתך ובנן עזרה וישועה
ידעתי כי הנני בידך, בידך תנוח נפשי מבלעדי מבלעדי עזרה בזרחה ונלד עזרה וישועה
איזה יופי. אחי ורעי האהובים, הוריי ורבותיי הנערצים, כאן אנחנו חותמים את חגיגת הסיום המרגשת והראשונה של מסכת גיטין. שלמי תודה לאכסניה הזו, רדיו קול חי, קברניטיה והעובדים המסורים, הראשונים לכל דבר שבקדושה. התודה והברכה לכם שותפיי לדרך העולה בית השם בכל בוקר, לומדי הדף היומי במפעל המיוחד כאן ברדיו קול חי. ואחרונים חביבים, בני משפחתי האהובים והיקרים מפז, ובראשם נוות ביתי, מנשים באוהל תבורך, שותפה מלאה ויותר מזה, למפעל התלמוד תורה שהוא כנגד כולם. היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. כן תהיה לנו, לכל הנזכרים לאל, בבריאות טובה, בטוב ליבב, ובשמחת עולם על ראש כולנו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בחגיגה נוספת של סיום מסכת גיטין, כהרגלנו כאן ברדיו קול חי לחגוג סיום מסכתות פעמיים באהבה. במוצאי שבת הקרובה, פרשת פקודי, חגיגת סיום מסכת גיטין בשעה 7:30, כאן ברדיו קול חי, ברוב עם והמון חוגג. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. מוצאי שבת הקרובה, פרשת פקודי, ב' באדר ב' תשע"ו, בשעה 7:30, חגיגת סיום מסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני שש שמח ונרגש. אם עוד היה לבורא עולם על כל אשר גמלנו, כן נלך מחיל אל חיל, ואחרי חגיגת הסיום הנוספת במוצאי שבת, בשעה 7:30 כאן ברדיו קול חי, בשידור חי וברוב עם והמון חוגג, נלך מחיל אל חיל, וביום ראשון, ג' באדר ב' תשע"ו, נתחיל את המסכת הבאה, בשמחה ובטוב ליבב, הלא היא מסכת קידושין. ברכות והודעות מעתה ועד עולם. הכל טוב ולהתראות. חג שמח, שבת שלום וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.